והיה כי תבוא אל הארץ אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת. והיה יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים ונוקפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחוו וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואהרון כן עשו. השאלה הזאת מופיעה בפסוקים האלה, והיה כי יאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, זוהי שאלת הרשע בהגדה של פסח. והתשובה לשאלה הזאת, כפי שהתורה משיבה, פסוק אבזיים, ואמרתם, זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, ונוקפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחוו. הקושי בפסוק שקראנו הוא כפול. ראשית, לשאלה מה העבודה הזאת לכם, אין תשובה ישירה לרשע. לא מדברים איתו, וזה מאוד מוזר. התורה עונה ואמרתם. מצד שני, אם נתבונן לרגע בקטע השלישי, שבו התורה עוסקת בשאלת אתם, התורה מבקשת שנעביר כל פטר רחם להשם וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך זכרים להשם וכל פטר חמור תבדה בשה ואם לא תבדה וערפתו וכל בכור אדם בבניך תבדה, פדיון בהמות חמורים, פדיון בכורים, ועל זה בא אתם ושואל, והיה כי ישלחה בנך מחר לאמור מה זאת? אז מהי התשובה? כדאי לעשות קו, ואמרת אליו וכולי, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. אז התשובה היא אליו, ואמרת אליו, מדברים איתו. אותו דבר אם אפשר גם כן רק לרגע אחד בקטע התשיעי בשאלת החכם פרשת ואת חנן, היא שלחה בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, מה התשובה? ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה וכו'. גם לחכם וגם לטעם אנחנו עונים באופן ישיר, פונים אליהם, פונים לבן החכם ועונים לו, ופונים לטעם ועונים. אבל לשאלת הרשע מה העבודה הזאת לכם, התשובה היא לא ישירה, אלא ואמרתם, בחזרה לקטע הראשון, זבח פסח הוא להשם. ושאלתנו הראשונה היא מדוע אין תשובה ישירה לשאלתו של הרשע ששואל מה העבודה הזאת לכם, אלא יש תשובה כללית לא מיוחסת באופן ישיר לאף אחד. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, באותו פסוק בקטע הראשון, אחרי שעונים את מה שעונים, נאמר כדי לעשות קו ויקוד העם וישתחוו. כותב על כך רש"י בקטע השני, ויקוד העם על בשורת הגאולה וביאת הארץ ובשורת הבנים שיהיו להם. אז הקושי הגדול בדברי רש"י, אני מבין שהעם משתחווה והעם מודה על בשורת הגאולה, העם מודה על בשורת הארץ, ביאת הארץ, אבל אני לא מבין, בשורת הבנים? הרי באיזה בנים מדובר הפסוקים האלה? והיה כי אומרו עליכם ביניכם, מדובר כאן ברשעים, בבנים רשעים. זאת השאלה. ועל זה אומרת לנו התורה והיקוד העם, העם משתחווה, העם מודע על בשורת הבנים הרשעים. לא מבין את רש"י. בשורת גאולה וביאת הארץ מובן, אבל מה הכוונה בדברי רש"י, וזוהי שאלתנו השנייה, מה הכוונה בדברי רש"י שהעם קד ומשתחווה על בשורת הבנים הרשעים שיהיו להם? על זה משתחווים, על זה מודים. זוהי שאלתנו שנייה. פשוט נבין פשוטו של מקרא. רש"י, רש"י לא אומר כאן לא מדרשו ולא תרגומו, רש"י פשוט בא להסביר לנו, צריך להבין לעומק מה כתוב כאן. ושאלה השלישית והאחרונה בקטע השלישי שלפנינו בפרשה שנקראת פרשת פדיון פטר חמור, פרשת פדיון בכורות, נאמר, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני אשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, ועברת כל פטר רחם להשם וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך זכרים להשם, וכל פטר חמור תבדה בסה, ואם לא תבדה בערפתו, וכל בכור אדם בבניך תבדה. מוזר, פודים פתאום ילדים, פודים בהמה טהורה, פודים חמורים. אז מיד באה השאלה של הטעם, והיה כי שלחה בנך מחר לאמור מה זאת, אמרת אליו וחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים, ראי כשהקשה פרעה לשלחנו ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים מבכור אדם ועד בכור בהמה, על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בניי אבדה. שאלת למה? כי הקדוש ברוך הוא הציל את הבכורים, הרג את בכורי מצרים מבכור אדם ועד בכור בהמה, ולכן אני זובח כל פטר רחם להשם וכל בכור בניי אבדה. זה מסביר מדוע פודים את הבכורים, כי בזה אנחנו מבטאים את הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא שהוא הציל את בכורי ישראל במצרים, ואנחנו גם מבינים מדוע זובחים בכור בהמה טהורה. אבל מה פתאום פודים חמורים? ואם כבר חמורים, למה לא גמלים וסוסים? נשאר בעלי חיים. הרי חמור זה בעל חי תמה. כותב על כך הספורנו בקטע הרביעי. מה זאת? פדיון פטר חמור שהוא בהמה טמאה, ולא תחול עליה קדושת הגוף. כך שואל בן התם, סימן שאלה. התשובה שעונים לו, אומר הספורנו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. בחוזק ידם של מצרים הוציאנו השם, כי אמרו ותחזק מצרים על העם. בכל זאת מצרים ראו למי יש את היד החזקה יותר, באופן שלא יכולנו לשאת נכסינו בעגלות כמנהג מצרים, והוצרחנו לשאת בחמורים, אבל אין חמורים, ונעשה בהם נס שהספיקו לזה כמו רגע, וחלה עליהם כדי לעשות קו. איזו קדושה ראויה לפדיון. אחד מניסי מצרים, שערב היציאה היינו הרי צריכים לצאת כפי שהקדוש ברוך הוא הבטיח לסבא בברית בין הבתרים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. היינו הרי צריכים לצאת עם הרכוש, כמה כבר אפשר לקחת בשני ידיים, צריך איזה רכב שיעזור לנו, והנה הקדוש ברוך הוא מזמן את החמורים על פתח הבתים, ואיתם נושאים את הרכוש הגדול ממצרים, ולכן חלה עליהם איזה קדושה. יש איזה קדושה מסוימת שאותה פודים. רש"י בקטע החמישי בשורה השנייה אומר בדיוק כמו הספורנו, ועוד כדי לעשות שם קו, שסייעו את ישראל ביציאתם ממצרים. שאין לך אחד מישראל שלא נטל עמו הרבה חמורים, טעונים, מכספם ומזהבם של מצרים. אז אני מבין שכתוצאה מכך יש לחמור קדושה מסוימת, ואת הקדושה הזאת צריך לבדות. רשי וספורנו. אבל הקושי הגדול הוא מיני ובי. וזה מה שרשי ממשיך ואומר. תבדה בסה, מה עושים? נותן סה לכהן, ופטר חמור מותר בענה, אין בו יותר קדושה. ועשה, כאן כדאי לסמן בקו, חולין ביד כהן. לא מבין. אנחנו יודעים, א' ב' של קדושה, אם רוצים להעביר את הקדושה בדבר שאפשר להעביר קדושה ולחלל את הדבר הראשון שהיה קדוש, פירושו של דבר, הדבר השני נהפך להיות קדוש. יש דברים שהוא תמורתו יהיה קודש, אי אפשר לבטל קדושה, אבל בדברים שבידינו לבטל קדושה, אדם תורם שולחן לבית המקדש. אין צורך בשולחן הזה. אז הגזבר מוכר את זה בשוק. ובכסף הזה, הכסף הוא קדוש, לבדק הבית. אבל כאן קורה דבר מעניין ויחידי, שבחמור יש קדושה מסוימת, כך משהו מרשי ומהספורנו, ואת הקדושה הזאת פודים בסה, אז אני מבין שהקדושה הזאת עוברת למעשה לסה? לא, אומר רשי. רגע אחרי הפדיון, יכול הכהן להציע לי בחזרה את הסה. נגיד בבקשה כך. אז שאלתנו השלישית היא, מה מבקשת התורה? ללמד אותנו דרך פדיון פטר חמור בסה. זה הרי ודאי לא פדיון רגיל. שאנחנו רגילים בו. אם הקדושה נעלמת, אז יש כאן איזשהו דבר שהתורה מבקשת לקפל בפעולה הזאת. אז שאלתנו השלישית, מה מבקשת התורה ללמד אותנו בפדיון החמור בסה? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים בסייעתא דשמיא הגדולה לעסוק בפרשה שלנו, ובאמת נראה כמה הדברים יורדים עד אלינו לעבודה היומיומית שלנו. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מדוע לשאלתו של הרשע בתורה, מה העבודה הזאת לכם? אין תשובה ישירה, כדרך שעונים לחכם ולתם, אלא התשובה היא ואמרתם, משהו כללי, לא ישיר. שאלה נוספת, מיד אחרי הבשורה הזאת של כי תבוא אל הארץ, זאת אומרת בשורת הגאולה וביאת הארץ ובשורת הבנים הרשעים האלו שיהיו, מדוע על זה נאמר כך כותב רשי, ויקוד העם וישתחו. העם מודה ומשתחווה על כזאת בשורה רעה של בנים רעים. מה הסבר הדבר? שאלה שלישית ואחרונה, מה מבקשת התורה ללמד אותנו בפדיון החמור בסה? אז נלך לאט לאט ונראה פה באמת דברים פלאי פלאי פלאים, עומק של תורה ושל רבותינו הקדמונים. אז כדי לברר את הסוגיה הזאת אנחנו נתחיל דווקא מהסוף. פדיון החמור בסה. חמור זה בעל חי מיוחד. לחמור יש שתי תכונות מיוחדות בו שהן בבעל חי אחר. ראשית, החמור זה בעל חי עקשן. ראיתם פעם חמור שמתעקש לעמוד במקום מסוים ובעליו מנסה להוביל אותו, להוליך אותו, זה מאוד קשה. חמור זה בעל חי עקשן. עקשנות נקראת בלשון תורה קשה עורף. קשה עורף. מה המשמעות המילה קשה עורף? למה היא מבטאת עקשנות? זה הרי נפלא. קדוש ברוך הוא יוצר את האדם עם דעת, עם שכל. תפקידו של האדם להוציא מהכוח אל הפועל את שכלו ואת דעתו. כשאדם הוציא את הדעת שבו אל הפועל, זה בא לידי ביטוי בידיים. כי אם הידיים עושים, אם הידיים יוצרים, ואם הידיים עורסים. נכון, אדם גם הולך, אדם גם זז, אבל הידיים זה הביטוי של העשייה, של היצירה, או חס וחלילה של החורבן. פירושו של דבר, שהידיים זה הרפלקשן, התוצאה של המוח. עכשיו, הדברים, המחשבה שנמצאת במוח, יכולה לעבור לידיים בשני דרכים. דרך אחת, מקדימה. מה זאת אומרת מקדימה? האדם חושב על דברים מסוימים. אחרי שהוא חושב, הוא באמת חושב, קורה בהרבה פעמים הוא גם צריך להתייעץ. כדאי לעשות את זה, לא כדאי, זה טוב, זה לא טוב, או הוא צריך להסביר את מה שהוא הולך לעשות. אז אם אדם יודע להשתמש גם בפיו, הוא חושב על דבר מסוים, ואז הוא מוציא את המחשבה דרך דיבור, שעניינו של הדיבור להסביר, או לשאול, או להתייעץ, או לראות איך הדבר מתקבל, ורק אז להוציא אותו אל הפועל דרך הידיים. בצורה כזאת, העשייה קרוב לוודאי תהיה עשייה טובה ואמיתית. שהדברים עוברים מהמוח לידיים, מקדימה, דרך הפה. אבל יש עוד דרך שדברים יכולים לעבור מהמוח לידיים. זה דרך העורף, מאחורה. שהדברים עוברים דרך העורף בלשוננו, שאנחנו שואלים, למה עשית את זה? ככה. למה? ככה. בא לי. אין הסבר. הרי זה לא טוב, ככה אני רוצה. ככה וזהו. זאת אומרת, זוהי עקשנות, קשיות עורף. עד בסוגריים, אנחנו נקראים הרי עם קשה עורף. איך כתוב שם בתפילה, אנחנו אומרים, אשרי העם, שככה לא. תאמין? כן? אז ברגע שדברים עוברים, ברגע שדברים עוברים לידיים דרך העורף, פירושו של דבר, זה ביטוי של עקשנות. אני עושה לא כי חשבתי. אני עושה לא כי שקלתי. כי בא לי. ולא מעניין אותי מה שאומרים. אומר הארי הקדוש, פרעו, המילה פרעו, אם כותבים אותה מהסוף להתחלה, זה העורף. פרעו היה כשעורף. עוד לפני שהקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו, עוד לפני שהקדוש ברוך הוא מבטא לו את הבחירה, הוא חוטף מכה ועוד מכה, והוא לא מרים ידיים. הרי האומה המצרית, אם לא אחרי דם, לפחות אחרי צפרדיה, ואם לא אחרי הצפרדיה, לפחות אחרי הכינים, היו צריכים ליצור מהפכה במצרים. ולעמוד מול פרעה, ולהפגין ולומר לו, תבין, או אנחנו, או עם ישראל. תחליט מה אתה בוחר, זה לא הולך ביחד. שום דבר. יש עקשנות של פרעה ושל העם. אז הנה לנו תכונה אחת שיש בחמור עקשנות שבאה לידי ביטוי באומה המצרית. עוד תכונה שיש בחמור. חמור זה למעשה הביטוי של חומריות. חומר חמור, זה למעשה אותם אותיות. הביטוי של חומריות מתבטאת בחמור. וכאן יש דבר נפלא. חומר מתבונן היטב. כדי שהוא יגיע למיצוי שלו, או במילה אחרת, חומר, כדי שהוא יגיע לתכלית שלו, צריך להפוך אותו לצורה. מסתובב ברחוב לרגע, נמצא חתיכות עץ, מי שם לב לחתיכות עץ האלה? לפעמים אפילו זה מפריע בדרך, זזים הלאה. אבל יבוא אדם, יאסוף את זה מהרחוב, ידע איך לאבד את העץ ולעשות ממנו כלי. יש כלים יפים מאוד שיוצאים מגזעים שונים. לא בבית מלאכה, אדם פרטי יכול לעשות את זה. זאת אומרת, ברגע שהחומר מקבל צורה, הוא מימש את עצמו. זוהי הצורה שלו. הוא קיבל את האיכות המקסימלית שלו. זה נקרא חומר טוב. שהופכים אותו לצורה, והצורה הזאת נשארת. הסטנדר הזה יכול להיות כמה מאות שנים. הנה, זה היה חתיכת עץ, נתנו לו את הצורה שלו. אבל יש עוד סוג של חומר, שכל הזמן הוא מחליף צורה ולובש צורה. הפליידו, שילדים נוהגים לשחק, כן, עושים איזה צורות, אחרי רגע, כמה שהצורה יפה, מערבבים את זה בחזרה, עושים צורה אחרת. צורה ועוד צורה. זה חומר רע, כפי שקורא לזה שלמה המלך במשלי. למה? כי זה נשאר חומר כל הזמן. זה לא מקבל צורה. גם כאשר יש לזה צורה, זה לא צורה, כי עוד רגע יבוא ילד ויקבץ שזה ביחד, וגמרנו. אז לכן זה נשאר חומר. אומר שלמה המלך, אשת איש עטרת בעלה. בעל, אישה, מקימים בית, בונים דור חדש, נותנים צורה, והצורה הזאת היא נצח. והצורה הזאת נשארת. אבל מצד שני מדבר שלמה, על אותו איש ואותה אישה, העסוקים בזנות, אין שום צורה. זה כל הזמן מחליף צורה. כל הזמן מקבל צורה אחרת, פנים אחרות. פעם עם ראובן, פעם עם שמעון, פעם עם רחל, כל פעם עם מישהי אחרת או מישהו אחר. המצרים, אומרת הגמרא, עשרה קבים של זנות ירדו לעולם. תשעה נטלו מצרים ואחד כל העולם כולו. עשרה קבים של תאווה ירדו לעולם. תשעה נטלו מצרים ואחד כל העולם כולו. זאת אומרת, כל העולם כולו קיבל עשירית מעשר ממה שנמצא והיה במצרים. אם כן, האומה המצרית זוהי אומה ששטופה בזימה, בחומריות, שהביטוי של זה, זה החמור שמבטא את החומריות. לכן אומרים חז"ל בקטע השישי, המצרים נמשלו בחמור, שנאמר, פסוק בנביא, ישעיהו אשר בשר חמורים בשרם. הבנו מדוע נמשלים המצרים לחמור, כי אצלהם יש את החומריות ואת העקשנות ברמה הכי גבוהה. מצד שני, וישראל נקרא סה, שנאמר סה, פזורה ישראל. למה ישראל נמשל בסה? נראה עוד מעט. בכל אופן למדנו את אופייה, את מהותה, את האסנס, את המהות של האומה המצרית. חומריות ועקשנות. מול אומה כזאת לא קל לעמוד. זה לא דבר פשוט בכלל. מי שהיה מסוגל לעמוד מולם, מי שהיה מסוגל לעמוד פנים בפנים מול פרעה, זהו משה. מדוע? כי אצל משה יש דבר מאוד מעניין. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, בקטע השביעי, לשוב למצרים, אז נאמר, וילך משה וישב אל יתר חותנו. ויאמר לו אל חנה, ואשוב אל אחי אשר במצרים, ואראה עודם חיים, ויאמר יתרו למשה, לך לשלום. ויאמר השם אל משה במדיין, לך, שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. אל תדאג, אתה הולך על בטוח. מה עושה משה פעולה ראשונה? ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור. וישב ארצה מצרים, ויקח משה את מטה האלוהים בידו. וכמובן, השאלה המתבקשת כאן היא, אני מבין, פרעה שומע מהקדוש ברוך הוא, אתה יכול ללכת, יש לך אור ירוק, מתו האנשים המבקשים את רעתך, משה הולך, אבל מה חשוב הפרט שהוא הולך על חמור? זה באמת משנה איזה בעל חי מביא אותו למצרים. היה הצירת כתוב, ויקח משה את אשתו ואת בניו, ויבוא ארץ המצרים. זה באמת משנה איך הוא מגיע. אומר המהר"ל בקטע השמיני, נראה קטע ממנו. ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור. החמור, בהי הידיעה. ועוד, כי לא היה לו גמל שישא את אשתו ואת בניו, כמו שהיה לי יעקב דכתיב, ויקח את בניו ואת נשיו וישא אותם על הגמלים. מה המיוחד בחמור? אמרו בפרקי רבי אליעזר. ואמרו שם, וירכיבם על החמור, הוא החמור שרחב עליו אברהם אבינו, דכתיב היחבוש את חמורו, והוא החמור שעתיד לרכוב עליו מלך המשיח, דכתיב אני ורוכב על החמור, והוא החמור שנברא בין השמשות בשישית ימי בראשית. מה זה? שואל המהר"ל, ויש לתמוע מאוד בזה, מה ישנה חמור זה משאר חמורים, וכי הוא יותר חשוב, שאין ספק שבהמה הייתה, ובהמה אחרת כמו אחרת, מה זה? מה כתוב כאן? ולמה באילו שלושה דווקא שם אברהם ושם משיח כתיב שרחבו על החמור? נאמר את הדברים בעל פה. אומר המהר"ל, הוא כותב את זה בלשון מאוד פשוטה, אבל נאמר את זה בעל פה. אומר המהר"ל, המעלה המיוחדת של משה הייתה שהוא ידע לרכב על החומר, לעמוד מול פרעה בצורה המושלמת יכול רק אדם שיש לו שליטה, קונטרול מלא על החומר. היו כאלה רק שניים, היהודי הראשון והמנהיג הראשון, סבא אברהם וסבא משה. הם היו היחידים שבאופן מוחלט רכבו על החומר. איפה אני יודע את זה? שיח המהר"ל ואומר, זוכרים את ברית בין הבתרים? מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? אל תדאג, שרה אשתך יולדת לך בן, ויוצא אותו החוצה. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא מגביה את אברהם ומוציא אותו מחללו של עולם. בוא, תסתכל מלמעלה ותראה, אברהם יהיה לו בן. אז אברהם הוא מעל החומר. איך הקדוש ברוך הוא אומר למשה השבת בפרשה שלנו, במכת הארבה, נטה ידך על השמיים. איך אפשר לעמוד פה ולהקות על השמיים? אפשר לעמוד פה ולהקות את השמיים, לא על השמיים. אז גם כאן אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא כביכול מגביה את משה, מוציא אותו מחללו של עולם, ועכשיו מלמעלה תקה. פירושו של דבר, משה יש לו שליטה גמורה בחום. הוא יכול לעמוד מול פרעה ולנצח. אנחנו, אין לנו את הזכות הזו, את המעלה הזו שהייתה למשה. אבל לנו מבקש הקדוש ברוך הוא דבר אחר. לא לרכב על החומר. הוא יודע זה קשה, זה בלתי אפשרי. כמעט בלתי אפשרי. אבל הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו דבר אחר. זה לקשור את החומר אלינו. מה זאת אומרת לקשור את החומר? מכל תרי"ג מצוות יש מצווה אחת בלבד שקושרים אותה לגוף, והמצווה הזאת היא תפילין. וקשרתם לאות על ידיך. קושרים אותה לגוף. מה זה תפילין? תפילין זה אור של בהמה גסה. זה חומר שעל ידי מחשבה נכונה לשם מצוות תפילין, ועל ידי אמירה נכונה לשם מצוות תפילין, הצלחנו לשנות את זה מקצה לקצה. ולתת לזה את הצורה הכי גבוהה. מה שמבקש הקדוש ברוך הוא מאיתנו, זה לדעת לקשור את החומר אלינו בצורה הנכונה. לחבר אותו אל הקודש. שיודעים לקיים את וקשרתם לאות על ידיך. יודעים לקיים וכתבתם על מזוזות ביתך. שזה בדיוק אותו דבר הרעיון של המזוזה על הבית. אור של בהמה גסה. שהיא פתאום נהיית השומר שלנו. כי ידענו לצקת בקודש. אז זוכים להירבו ימיכם וימי ביניכם על האדמה. מבקש הקדוש ברוך הוא מאיתנו. וזה למעשה הרעיון של פדיון חמור בשה. שה זה הבעל חי שעשינו איתו בפועל את המצווה הראשונה. את השה לקחנו לקורבן פסח. השה זה היה האלוהים של מצרים. העבודה זרה, הדבר הנמוך ביותר. ובציווי האלוקי ידענו להפוך את זה לקודש. אבל לפני ששחטנו את השה, ולפני שזרקנו את הדם על המשקוף ועל המזוזות, הפעולה הראשונה שעשינו בשה הייתה שקשרנו אותו לקרעי המיטה. המצווה הראשונה שאנחנו עושים, אנחנו קושרים את המצווה לבית. מיטה זה ביטוי של בית. קשרנו את זה. לכן, עשה מבטא את היכולת לחבר את החומר לקודש. עם עשה הזה אפשר לפדות את החמור. דרך הרעיון של עשה אפשר לדעת לקחת כל חומר בעולם ולהשתמש איתו בצורה הנכונה. אם כך, זה פילי פלאים. את הרעיון הזה מבין טוב טוב גם הרשע. הרשע מבין שנמצאים בגלות, מה עושה אותי יהודי אם לא זה שאני מחובר לקהילה היהודית? מה עושה אותי יהודי אם לא זה שאני בא מדי פעם לבית התפילה, או אני בא ועושה מדי פעם מצווה זו או אחרת? הרי זה מה שמייחד אותי, זה מה שמבדיל אותי, זה מה שקושר אותי. אז גם מדי פעם אני יקיים את הוקשרתם לאות על ידיך. אבל איך מתחילה התורה בקטע הראשון כהקדמה לשאלתו של הרשע? והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם. ההקדמה הזאת לא מופיעה אצל אף אחד מהבנים. לא אצל התם בקטע השלישי, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, ושם מדובר על מצוות פדיון חמורים, ושאלתו של התם, מה זאת? מה פתאום פודים חמורים, פודים אדם? ובשאלת החכם בקטע התשיעי, כי היא שלחה בנך מחר, זה יכול להיות מחר עוד במצרים, מה העדות והחוקים והמשפטים? אין הצמדה לכניסה לארץ, רק בשאלת הרשע. כי הרשע את שאלתו שואל, מה העבודה הזאת לכם? רק כשנכנסים לארץ. איך מגדיר את השאלה הזאת הירושלמי בקטע העשירי? תני רבי חייא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, בן חכם, בן רשע, בן טיפש, בן שאינו יודע לשאול. בן חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אותנו, אף אתה אמור לו בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. בן רשע, מה הוא אומר? שימו לב, מה העבודה הזאת לכם? מה התורך הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה? מה זה? הרי כל התפיסה הזאת היא כזאת גלותית, היא כזאת מיושנת, כל כך הרבה פרטים, כל כך הרבה חומרות, איך לאכול את המצה, כמה זמן לאכול, וכמעט נחנק עם האכילה, וכמה זמן לשתות, ואיך לעשות. זה הרי כל כך מיושן, כל כך פנאטי, משהו רחוק. זה הרי מקלקל את כל שמחת החג. למה לא נחגוג את זה בצורה יפה, מחודשת, עם איזו אגדה מעניינת? כל אחד ייתן את הקטע שלו באגדה, נאכל את זה עם מצה בנחת. מה זה כל המהלך, אוכלים מרור, אחר כך איזה שעתיים מתחילים פתאום, ובכלל, והבית, כל ילד בבית נהפך לזה קורבן פסח שבוע לפני החג, כן, לצאת, להיכנס, לבוא, מה זה? זה מיושן, זה גלותי, זה מסובך, זה לא יהדות. לא צריך את זה. אנחנו כבר בארץ, אני כבר יהודי, יש לי תעודת זהות, אני כל שנה עושה מילואים לפחות 30 יום אולי יותר, זהו. אז מה אתם תספרו לי מה זה? זה השאלה ששואל הרשע. זוהי שאלתו, והיה כי תבואו אל הארץ. ואז יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? מה התורח שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה? באמת, כל כך הרבה פרטים. הקדוש ברוך הוא באמת מעניין אותו הפרטים האלה? זה השאלה. ומהי התשובה? ואמרתם, שאלנו, למה אין תשובה ישירה? כי לפעמים מה ששואל הרשע, אולי בצורה בוטה ובצורה כל כך ישירה, קורה, אם לא בפסח, אז אולי בדברים אחרים, שאנחנו לפחות אולי חושבים כך. מה כל כך הרבה פרטים באמת צריך? מה צריך את עוד חומרה ועוד חומרה? מה? כמה אפשר? זה אסור וזה אסור ופה אסור, אי אפשר וכן אפשר ולא, וכך כן וכך לא, מה? אי אפשר. אז אולי לא מעיזים לומר את זה. אבל באיזשהו מקום, זה לפחות עובר אם לא לאט במהירות. ולכן, ואמרתם, זה לא רק לו. זה גם לי. זה לכולם. מה אמרתם? האמרתם הגדול הוא, זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים, ואת בתינו הציל. התשובה היא, אי אפשר לעולם ליצור יהדות מתחדשת בלי שהיא מחוברת ליסודות של סבא ושל אבא של סבא וכל הפרטים והדקדוקים של סבא. כי ברגע שיוצרים את ההתחדשות שאולי היא נראית טובה ומתאימה, אבל אם היא לא מחוברת בצורה אמיתית לשורשים האמיתיים, אז אולי זה יהיה טוב לי. אבל הבן שיקבל את זה, כבר לא יהיה לו הרבה מה להעביר לבן שלו. ואם יהיה לו קצת להעביר לבן שלו, אז לבן שלו יהיה פחות מזה להעביר. אז אם לא היום, אז מחר זה יפשוט את הרגל. היסוד הוא הבית. בית יעקב, החיבור של כל הדורות, יהודים לדורות מסרו את נפשם על סעיפים קטנים בשולחן ערוך, על פרטים שאולי נראים חסרי חשיבות, אבל הם אלה ששומרים את המהלך האמוני האמיתי שעובר מדור לדור. ולכן איך נאמר בקטע השלישי? והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, והיה כי הביאך. אז מה אז? מצוות פדיון חמורים. ומה אחרי מצוות פדיון חמורים? פסוק אחרון בקטע השלישי, והיה לאות על ידך ולתותפות בין עיניך. מה הפרשה הזאת של פדיון חמורים? הרעיון הזה לחבר את החומר לקודש, שפודים חומר חמור בסה, את זה תקשור ליד. זה אחת מהפרשות של תפילין. ועל זה אומרת לנו התורה, והיה כי יביאך השם אל הארץ, זוהי מצווה שתלויה בארץ, שואלת הגמרא במסכת קידושין בקטע ה-13, והיה כי יביאך, כל מצווה שהיא תלויה בארץ, אינה נוהגת אלא בארץ. מה זה תלויה בארץ? שתלויה בקרקע, אני מדלג מעט. אבל מצווה שאינה תלויה בקרקע, תלויה באדם, היא לא קשורה לארץ. אז למה בעיה תהביאך? אמר רבי יהודה אחי כאמר, באמצע הקטע ה-13, כל מצווה שהיא חובת הגוף, שאינה תלויה בארץ, שאינה מוטלת לא על הקרקע ולא על הגידולין, אלא על גופו של אדם, כגון שבת, תפילין, עבודה זרה, פטר חמור, מילה, עריות וכיוצא בהן, נוהגות בין בארץ בין בחוץ לארץ. אבל חובת קרקע אינה נוהגת אלא בארץ. אז אם ככה, אשתה, ואמרת חובת הגוף נוהגת בין בארץ ישראל בין בחוץ לארץ, אז למה כתוב ביאה וכתב רחמנה והיה כי הביאך, זה תלוי בארץ, גבי תפילין ופטר חמור, למה לי? עונה הגמרא, וכאן כדאי לעשות קו בשורה האחרונה, כי מה אומר רבי ישמעאל? ותנא רבי ישמעאל, עשה מצווה זו שבשבילה תיכנס לארץ. מהי המצווה שבשבילה ודרכה נכנסים לארץ, שמבינים את היסוד הזה, את הרעיון הזה, שצריך לחבר את היום יום, את חיי החומר לקודש, שאת זה מבינים ואת זה קושרים ליד, אז יכולים לאחוז בארץ. זה הרי פלאי פלאים, בסוגריים לפני שנמשיך, פלאי פלאים. אנחנו יודעים שביום שישי אחר חצות היום נוהגים, הופיע במשנה, בהלכה, שאדם לא ילך לתפור אצל החיית בגד, ואדם לא יישב אצל הספר, כי אולי המספריים יתקלקלו, אולי המחט יישבר, והחיית והספר יתעכבו בתיקון, ובטעות ייכנסו לשבת. אז בדברים האלה נוהגים להפסיק סמוך לחשיכה. אבל תפילין, מי שנוהג להניח תפילין על ידו, נאמר שאיתם יושבים עד חשיכה. איך נאמר בקטע ה-11 וה-12, לא יצא החייב במחתו סמוך לחשיכה, שמא ישכח ויצא, ולא על הבלר בקולסומו, קולמוסו, אלא צריך להסיר את זה קודם. אבל מצד שני בקטע ה-12, תנא דבר רבי ישמעאל, יוצא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה. למה? כי אדם ממשמש את תפיליו כל שעה ושעה. אז הוא לא ישכח. יש פה דבר נפלא. שבת זוהי מצווה שלמעשה עושים אותה עם כל הגוף. נכנסים לשבת. זה זמן אחר. כמו שנכנסים לסוכה. זה זמן אחר. תפילין זוהי מצווה שקושרים אותה לגוף. מגיע יום שישי אחר הצהריים, מאריכים כבר את ריחות השבת. אז ודאי מצווה כמו שבת היא הרבה יותר גבוהה ממצווה כמו תפילין. כי הרי תפילין רק קושרים לגוף. ושבת כולנו בתוך המצווה. אז איזה מצווה עדיפה? ודאי ששבת. אז מכיוון שהשבת כבר כל כך קרובה, אז רוצים כבר להוריד את מה? את התפילין. באה המשנה ואומרת, כך מסביר הגרא, באה המשנה ואומרת לו, צריך להישאר אם הוקשרתם לאות על ידיך, עד שממש נכנסים לשבת. ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים. כשרואים כבר את הריחות של שבת, כי תבוא אל הארץ, זה לא סיבה להסיר את התפילין. כשמגיעים ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים, אז המהלך הוא מהלך אחר לגמרי. לכן כל שאלת הרשע, כפי שביארנו, וזה בסוגריים רק אמרתי, כל שאלת הרשע היא רק כשבאים לארץ. ומה התשובה? ופה הולכים לשלב הבא, וזה פלאי פלאים. ואמרתם, כמו שאמרנו, לא רק עונים לו, עונים גם לעצמאים. ומהי התשובה? תבין, אתה בעצם לא רשע. כי אם באמת היית רשע, לא היית יוצא ממצרים. כי מי שיצא ממצרים זה רק 20% ו-50 עלו בני ישראל מארץ מצרים. 80% מתו במכת החושך. אתה שואל שאלה קשה. אתה שואל שאלה שבעצם באה לבטא פה התפרקות. מה צריך את כל הפרטים? התשובה שלנו לאותו רשע צריכה להיות. בעצם אתה לא רשע. בוא תנסה להבין. בוא תנסה להתחבר לבית היהודי של הדורות הקודמים, ואז תבין כמה חשוב כל פרט, כמה חשוב כל חלק בקיום של המצוות. לכן, ויקוד העם וישתחוו. על מה ישתחוו? ישתחוו על בשורת הגאולה. ישתחוו והודו על בשורת הכניסה לארץ. וישתחוו והודו על בשורת הבנים. כן, זה רע שיש בנים רעים. אבל ברע הזה יש גם את ההבטחה. הם בנים. והם בסופו של דבר יחזרו בחזרה. התפקיד שלנו זה להמשיך להגיד, ואמרתם, זבח פסח הוא להשם. אם הוא לא יבין, אז הבן שלו יבין. ואם הוא לא ירצה לשמוע ולהקשיב, קצת סבלנות, הנכד שלו כבר יקשיב. העבודה לומר בצורה שמובנת, בצורה שנשמעת, חייבים להיות מחוברים. בוא לאט לאט, נסביר לך כמה חשוב. אם זה לא יעבוד אצל הבן הזה ששואל, יעבוד אצל הבן שלו. ולכן, זה פילי פלאים. יש נבואה בדברי הנביאים, שלדעתי זאת הנבואה המוזרה ביותר, ואולי גם הקשה ביותר, במובן מסוים, שהקדוש ברוך הוא אומר לנביא. וזה הנביא הושע. בתחילת ספר הושע, בקטע 14, דבר מבהיל, מדהים. דבר השם, אשר היה אל הושע בן בארי בימי עוזיה, יותם אחז יחזקיה, מלכי יהודה, ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל. תחילת דיבר השם בהושע. מה הוא אמר? ויאמר השם אל הושע. מי זה הושע? נביא. לך. קח לך אשת זנונים. אתה הולך עכשיו להתחתן עם אישה שמתעסקת בזנות. וילדי זנונים. כי זנו תזנה הארץ מאחורי השם. כך תעשה. וילך ויקח את גומר בת דבליים ותער ותלד לו בן. ויאמר השם אליו קרא שמו ישראל. כי עוד מעט הוא פקדתי דמי ישראל על בית יהור, וישבתי, וישבתי, סליחה, ממלכות בית ישראל. והיה, ביום ההוא ושברתי את קשת ישראל בעמק ישראל. זה הבן הראשון. ותער עוד ותלד בת. ויאמר לו, קרא שמה, לא רוחמה. למה? כי לא הוסיף עוד ערכם, את בית ישראל, כי נסו עשה להם. ואז נולד לו בן שלישי. פסוק ת' קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא יהיה לכם. יש לו בת, לא רוחמה, בן ישראל, פירושו של דבר, קדוש ברוך הוא יוציא אותנו מארץ ישראל, ועוד בן לא עמי. פסוק אחרי זה, והיה, מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד, ולא יספר. והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. מה זה? והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי, והסירותי את שמות הבעלי מפיה, ולא יזכו עוד בשמם. והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, והרסתיך לי באמונה וידעת את השם. לא מבין. שלושה בנים, לא עמי, לא רוחמה, ישראל, ומיד והיה מספר ישראל ככל הים. מה קורה כאן? אומרים חז"ל פילי פלאים בקטע ה-15. תחילת דבר השם בהושע. אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, חטו ישראל. אז מה הושע היה צריך להגיד? היה לו לומר, מה? חטו ישראל? בניך הם, בני בחוניך הם, בני אברהם, יצחק ויעקב הם, גלגל עליהם רחמים. לא די שלא אמר כך? שהושע עוד לא אמר את זה? אלא מה הוא אמר? אמר לפניו ריבונו של עולם, כל העולם שלך הוא, האוויר הם באומה אחרת. עם ישראל לא בסדר? תבחר מישהו אחר. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אעשה לזקן זה? אמר לו, קח לך אישה זונה, ותלד לך בני זנונים, ואחר כך אומר לו, שלחה. אם אשלח אותה מעל פניו, אף אני אשלח את ישראל מיד. ויאמר השם אל הושע, לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים. וילך ויקח את גומר בת דבלעם, אני מדלג לקו המסומן בשחור, בתחילת השורה, ותר ותלד לו בן. ויאמר השם אליו, קרא שמו ישראל, כי עוד מעט הוא פקדתי את בני ישראל על בית יהוא, וישבתי ממלכות, והשבעתי ממלכות בית ישראל. ותר ותלד בן, ויאמר קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי. לאחר שילדה בית בנים ובת, אחת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הושע, לא היה לך ללמוד ממשה רבך, כיוון שדיברתי עמו פרש מן האישה, אולי גם אתה תפרוש מאשתך, כי אני הרי מדבר איתך? אמר לפניו ריבונו של עולם, יש לי בנים ממנה, ואיני יכול לגרשה ולא להוציאה. אמר לו, ומה אתה שאשתך צונה, ובניך זנונים, ואין אתה יודע אם שלך הם, אם של אחרים הם. אתה לא יודע, אבל אתה לא נפרד ממנה. אתה לא נפרד מאלה שאתה חושב שאולי הם בניך. אני, אומר הקדוש ברוך הוא, שישראל בניי, בני בחוני, בני אברהם, יצחק ויעקב, אחד משלושה קניינים שקניתי בעולמי, תורה, שמיים וארץ ישראל, ואתה אומר לי, אעבירם באומה אחרת? כיוון שידע בעצמו שחטא, עמד וביקש רחמים על עצמו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, עמוד ובקש רחמים עליהם, שגזרתי עליהם שלוש גזרות, לא עמי, לא רוחמה, גלות. עמד וביקש רחמים עליהם, הוא ביטל את הגזרות, והתחיל לברכן, והיה מספר בני ישראל ככל הים. ומה ההמשך של אותה ברכה? והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים, והרסתיך לי באמונה וידעת את השם. איפה אנחנו אומרים את הפסוקים האלה כל בוקר, שגומרים להניח את התפילין? גם הרחוקים, גם אלה שנדמה לנו לא עמי, גם אלה שנדמה לנו לא רוחמה, אולי יכול להיות, אבל התפקיד שלנו, ואמרתם, זבח פסח הוא לאחם. ואמרתם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, ונוקפו את מצרים ואת בתינו הציב. ללמד את המעלה, את השורש של הבית המחובר לדורותיו. כי אם זה לא יעזור היום, זה ודאי יעזור מחר. וזה חלק מהאמונה של העם שנמצא בבית עבדים. הוא לא רק מאמין שהוא יצא ממצרים, הוא לא רק מאמין שהוא יגיע לארץ, הוא גם מאמין ערב היציאה ממצרים, שגם הרחוקים שיהיו בארץ עוד יחזרו וישוב. ולכן, באותה פרשה של וקשרתם לאות על ידיך, שהפרשה מתחילה בקטע השלישי, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, אשר נשבע לך ולאבותיך, ונתנה לך. נתנה לך. הרי הקדוש ברוך הוא כבר נתן את זה לאברהם. נתתי לך. מה זה נתנה לך? אומר רש"י בקטע ה-16, ונתנה לך שלא תהיה בעיניך כירושת אבות, אלא תהיה בעיניך כאילו היום נתונה לך. ארץ ישראל נתונה לנו כל יום מחדש, או נלקחת מאיתנו כל יום מחדש. זה תלוי רק בדבר אחד, עד כמה אנחנו מבינים את הסוד של וקשרתם לאות על ידיך, את הסוד של וכתבתם על מזוזות ביתך, לעצמנו וגם לאלה ששואלים מה העבודה הזאת. אם נדע לקשור את הדברים האלו אל עצמנו יותר, להבין שכל העבודה שלנו זה לחבר את החומר לסה, אז אותה סה פזורה ישראל, תתקבץ מארבע כנפות הארץ. אותה סה פזורה ישראל, תתחזק, תתגבר, ומכוח זה יתקיים בנו באמת והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, אשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך. ואז נזכה להרבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם. ההבטחה הזאת מלווה אותנו יום יום, כפי שחזל מלמדים אותנו, שנאמר אם גאלתי אתכם אחרית כראשית. אז כדי לזכות לאחרית צריך להזדקל במצווה האחרונה שהייתה בראשית. יציאת מצרים, דקה לפני היציאה, המבט האחרון על מצרים, על החומר, על העקשנות, מהי המצווה האחרונה שאיתה יוצאים ממצרים, וכל פטר חמור תפדה בסה. הרעיון הזה לחבר את החומר לקודש. אם ידע לחבר את זה כפי שצריך, אז במהרה נראה ונוכל להגיע לביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, המה קראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. ערב טוב.